טוב, בשביל להבין את הדיבור הראשון, אז צריך איזה הקדמונת, בסדר? המדרש מונה את הניסיונות של אברהם אבינו, 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו, חלק כתובים במפורש בפסוק, כמו עקדה, כמו קבורת שרה, וחלק במדרש, הוא כסדים וכאלה. ואחד הניסיונות שהכתוב מספר לנו זה ניסיון היציאה מארץ, מאור כסדים והליכה לארץ כנען, שזה ניסיון באמת לעבור דירה, זה ניסיון לעזוב את המוכר, את הידוע, בטח בעולם של אז, שאתה הולך בבית אלה, לא נודע, זה סוג של ניסיון. אלא מה? שאם אנחנו קוראים את הפסוקים עצמם, אז זה לא כל כך מובן מה הניסיון. כי צריך בעצם לקרוא את סוף פרשת נוח ותחילת פרשת לך לך בבת אחת, ברצף. לא להפסיק באמצע שבוע שלם. ואז מה יוצא? יוצא שבעצם, כך כתוב, שתרח לקח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו ואת כל זה, ויצאו מאור כסדים ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. נכון? כלומר, אברהם, יחד עם תרח, כבר יצא מאור כסדים ללכת לארץ כנען, ואפילו הגיע עד חרן. אור כסדים זה עיראק, חרן זה צפון סוריה נגיד, חורן, ובדרך לארץ כנען. ואז בא הקדוש ברוך הוא לאברהם ואומר לו, תשמע, לך לארץ, לארץ, אני כבר שם, אני הולך כבר לשם, כאילו, למה להגיד לבן אדם ללכת למקום שהוא כבר הולך אליו? אז כלומר, או שאלה של זה בצורה הפוכה, אברהם אבינו הולך לארץ כנען, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, עצור, עצור, אל תזוז, ועכשיו תפסיק ללכת לארץ כנען, ותלך לאן שאני אגיד לך. וואו, אז אברהם, בטח אברהם קצת מתבאס, כי אברהם רוצה נורא להגיע לארץ כנען, הוא הרגיש, הייתה לו תחושה פנימית שארץ כנען זה המקום. דרך אגב, אם אתם שואלים את עצמכם למה אברהם עזב את אור כסדים מראש, מה הייתה הסיבה? התשובה היא בגלל שאור כסדים זה המקום שבו שולט נמרוד. ונמרוד הוא בונה את השלטון שלו על שני דברים, על זה שהוא צייד, תכונה של להיות צייד זה תכונה של לנצל חולשות של אחרים, להיות ערמומי, להיות נבזה, לנצל את החולשה של היריב, ונמרוד הוא עסוק בלהסתיר כל אפשרות לפגישה עם ריבונו של עולם בעולם הזה. הוא בונה כזו עוצמה כלכלית שכשתסתכל עליה לא תנחש שיש בכלל אלוהים בעולם. כתוב הנמרוד, הוא החל להיות גיבור צייד לפני השם. מה הכוונה לפני השם? שהוא כאילו אומר, אני אעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ואני אסתיר אותו, אף אחד לא יראה שיש הקדוש ברוך הוא בעולם כשאני נמצא. אז אברהם בוחר לעזוב את המקום הזה והלכת לארץ כנען. ארץ כנען, אומר המדרש, אברהם אבינו ראה אותם חורשים בשעת חרישה וקוצרים בשעת קצירה וזורעים בשעת זריעה והכל מתון והכל בסדר. הוא אומר, אני רוצה להיות כאן במקום הזה, בארץ כנען. מצוין. אז הוא כבר הולך לשם. אז למה אתה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אל תלך לשם, תלך למקום שאני אראה לך. מן הסתם אברהם אבינו אומר, בטח, זה לא ארץ, אני כבר לארץ כנען, אני הולך. הוא עכשיו חודל אותי, אז כנראה רוצה לשלחתי לטורקיה. או לא יודע מה, או אוזבקיסטן, או לא יודע מה, או לאיזה ארץ אחרת. טוב, הולך אברהם, מגיע לארץ כנען, הקדוש ברוך הוא אומר, הגעת. הגעתי, לפה תכננתי ללכת, אז למה עשיתם את כל הסיבוב? אומר השפת אמת ברש"י ובמדרש, למה לא גילה לו מיד? רש"י אומר, כדי לתן לו שכר על כל פסיעה ופסיעה. ככה רש"י אומר, כדי לתת לו שכר על כל הליכה. אז פתאום אומר, פשוט. כי זה עצמו בחינת ארץ ישראל. להיבטל בכל החושים והרצונות, רק לרצון השם יתברך. כמו שכתוב, לך לך מארצך. דהיינו, כל ההידבקות, החיצוניות, להשליך הכל עבור לראות רצונו יתברך, ואז נתגלה רצונו לאדם. אברהם אבינו בוחר ללכת לארץ כנען בגלל מגוון סיבות. חלק מהם הוא סיבות פרקטיות, חלק סיבות מוסריות, אבל שהן מוסריות פנימיות של אברהם אבינו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאברהם אבינו יגיע לארץ ישראל, כי זה רצון הקדוש ברוך הוא. כי זה רצון השם יתברך. כן? ונקי רק בגלל הרצון הזה. אז כדי שההגעה לארץ ישראל תהיה באופן הזה, אז הקדוש ברוך הוא לוקח לאברהם את המוחין, לוקח לו את כל התובנות שלו, אומר לו, עכשיו תלך למקום שאני אגיד לך. עכשיו אברהם מבין, הוא הולך. וכל צעד, מה הוא אומר? אני לא מבין למה. אני לא מבין למה לוקחים אותי למקום שאני לא רוצה. אני רציתי ללכת לארץ כנען, זה הרבה יותר מתאים לי, אני לא מבין למה, אבל אני הולך כי הקדוש ברוך הוא אמר לי ונגלה אליי. כל צעד וצעד של אברהם אבינו, הוא עשייה את רצונו יתברך. ואז הוא מגיע לארץ ישראל. מה מתברר? מתברר שהרצון של אברהם אבינו, הראשוני, טעם את הרצון האלוקי. עשה רצונך כרצונו. מצוין, זה מאוד משמח. אבל אחרי הכל, את כל ההליכה לארץ ישראל, הוא עשה רק מכוח הרצון האלוקי. וזה מה שכתוב כאן, לך לך מארצך, השפת אמת קורא את זה לא רק מהארץ שלך שנולדת, אלא לך לך מהרצונות שלך. אל הארץ אשר אראק, אל הרצון שאני אראה לך. כן? לא רק אל ה... עכשיו, למרות שזה אותו רצון. זה אותו רצון. אבל עדיין יש הבדל אם האדם עובד את עצמו, או אם האדם עובד את הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו בעצם, כשהלך לארץ ישראל, עבד את עצמו. את התובנות שלו. הוא היה אדם מאוד מאוד טוב. היה הומניסט. היה אדם... איפה כאן הקדוש ברוך הוא בסיפור? אין. ואנחנו רוצים להכיר או לקבל, תחזור את הדלת, אנחנו רוצים להכיר ולקבל את אברהם אבינו ראשון למאמינים, ראשון לאלה שיש להם קשר עם ריבונו של עולם. אז לכן הקדוש ברוך הוא בעצם אמר לו, לך לך מארצך, הסתיר ממנו את הידע הזה, ובדיעבד התגלה שרצונו של אברהם אבינו הוא כמו הרצון האלוקי בעצמו. והכלל, כי זה צריך להיות תמיד רצון האדם. רק לשמוע ולקבל. מה שאינו יודע, שאין שיעור לידיעתו יתברך כראוי להיות בטל יותר ויותר תמיד. וזהו שמי בתוראי, שתמיד צריך להיות בבחינת ראייה והסתכלות והאזנה, לקבל מה שלמעלה מהשגתו על דביטול שיחו וידיעתו אתה. בעצם מה שאברהם אבינו חידש זה... מדרגת האמונה. והאמונה בחלק מהמקרים צריכה לבטל את השכל. השכל האנושי מתיימר להבין, לדעת, לנתח כל דבר, אבל מדרגת האמונה זה עוד אחד מלמעלה. אדם מבטל את השכל שלו, מבטל, כדי לשמוע את כל האמונה. עכשיו, אצל אברהם אבינו זה קשה מאוד. זה נורא קשה. כי אברהם אבינו, השכל שלו, הוא כל הזמן מכוון בול. כל פעם שאברהם אבינו מתלבט על איזה משהו וחושב, הוא יוצא לו בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כי הוא ישר. אברהם אבינו יש לו יושר פנימי עצום. אז זה קצת בעיה, כי עכשיו, אז באיזה אופן יבוא לידי ביטוי, העובדה שאברהם אבינו, הוא לא עובד את עצמו, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא עושה לו את התרגיל הזה. עכשיו, זה פוגש אותנו בכל מקום, תדעו לכם. זה דוגמה, מצוות כיבוד אביי. כל אדם נורמלי, אדם ישר, אדם מוסרי, רוצה לכבד את ההורים שלו, נכון? כל אדם. אבל זה גם מצווה בתורה. לא סתם בתורה, אלא בעשרת הדיברות. ולא סתם בעשרת הדיברות, אלא בחמשת הדיברות הראשונות, שהן עוסקות בבן אדם למקום. אז באיזה אופן בא לידי ביטוי, אותה שאתה מכבד את אבא שלך ואמא שלך, כי התורה צוותה. ולא כי אתה סתם נחמן. באיזה אופן זה בא לידי ביטוי? אז צריך האדם לחפש בינו לבין עצמו, איזשהו מעשה, שמצד עצמו הוא לא היה עושה אותו, אבל בגלל התורה צוותה הוא כן עושה. כלפי אבא שלו. וזה יבוא לידי ביטוי שכל המצווה כולה מקיים אותה, לא רק בגלל הטבע האנושי שלו, שזה מה זה שונה מגוי, מה זה שונה מ... אלא מקיים אותה מצד הציווי האלוקי. בסדר? יופי. באותו עניין, הרמב"ן נקשה, שנאמר, לך לך לאברהם אבינו, בלי שנזכר מקודם חיבתו. כן? הוא שואל את זה ביחס לנוח. למה אצל נוח כתוב, נוח יצדיק תמים היה בדורותיו? מסבירים לך מי זה נוח. ואצל אברהם, ויאמר אברהם אל השם אל אברהם, לך לך. תגיד מי זה אברהם, תגיד שלפני כן הוא קפץ לכבשן, תגיד כל מיני דברים, תספר לנו שאברהם אבינו הוא אדם גדול מאוד, למה, מדוע ההתעלמות הזאת? תשובה, ובזוהר הקדוש נראה כי זה עצמו השבח, ששמע זה המאמר לך לך, שנאמר מהשם יתברך לכל האנשים תמיד, כמו שכתוב, ואי לאינון דיישנת בחוריון. ואברהם אבינו עליו השלום שמע וקיבל. זה עצמו החיבה. הקדוש ברוך הוא מדבר אל כל אדם, וקורא לכל אחד מאיתנו לצאת מעצמו, לך לך, מארציך, מארציות שלך, מהרצון שלך הפשוט, מהרצון הנמוך, ותתחיל להתקדם. אבל בני האדם עסוקים בלסתום את האוזניים. במגוון אמצעים. MP, 3, רעש, מאומה, העיקר לא לשמוע את הקול האלוקי. דרך אגב, אחת הסיבות שקין בונה עיר, כן? הראשון שבנה עיר זה קין, נכון? למה הוא בונה עיר? כי קין, הקול האלוקי רודף אחריו. מה עשית? כל דמי האחיך זועקים אליי מן האדמה. כן, הכל, והוא לא מסוגל, הוא רוצה לשכוח את זה. אז הוא בונה עיר, ובעיר יש הרבה מאוד רעש, שמסתיר את הקול האלוקי. הארי הקדוש כדי לקבל את השבת, היה יוצא עם תלמידיו מחוץ לעיר, השדה. כי מחוץ לעיר אתה יכול לשמוע רוח, אתה יכול לשמוע עלים, יכול לשמוע עלים ענפים מרשרשים, אתה יכול לשמוע ציוץ של ציפורים, אתה יכול לשמוע מאוד דברים. מה אתה שומע בעיר? אוטובוסים, טרקטורונים, אהלן ברוכבה, אוטובוסים, טרקטורונים, שומע הרעש של בני אדם. הרעש הזה מסתיר את הקול האלוקי. לכן בראש שנה תוקעים בשופר. מביאים את הטבע לתוך העיר. השופר זה קול מאוד מאוד טבעי, זה קרן פשוטה, בסיסית, ומכניסים את זה לתוך. אבל ככה כל השנה כולה, אנחנו מחרישים את עצמנו, אז יש כל האדם, לך לך, הצמא הזה שלך, אבל אנחנו עסוקים בלהסתיר את הקול הזה. אברהם אבינו היה היחיד ששמע את הקול הזה. הוא שמע, וזה השבח. לא צריך לכתוב שבחים חיצוניים על אברהם אבינו, היה כזה וכזה וכזה. עצם העובדה שאברהם אבינו שמע את הקול האלוקי שדפק בליבו, זה השבח. הוא היה פתוח לקול הזה. והקול הזה דופק אצל כל אחד ואחד מאיתנו. קורא לנו להשתנות, קורא לנו להתקדם. קול. קורא לנו להתקדם, קורא לנו להיות פתוחים לקול האלוקי, קורא לנו להתבונן פנימה, קורא לנו. אבל האדם, בכלל האנושות, עסוקה בצורה אינטנסיבית בלייצר כל הזמן רעשי רקע שיפרים. כל הזמן. אומר הרמב"ן, זה השבח. כי זה עצמו השבח ששמע זה המאמר, לך לך שנאמר מה שמתברך כל האנשים תמיד. כמו שכתוב, ואי לאינון דשנת בחורן, אוי ואבוי לאלה שיושנים בחורים שלהם. זה לא משנה אם החור הזה הוא וילה עם 20 חדרים, או מגדל גבוה, אבל הוא ישן. ישן, ישן בחור שלו. ואברהם אבינו עליו השלום, שמע וקיבל. וממילא נקרא רק הדיבור אליו. כי הלא נמצא מיוחד לשמוע, רק הוא. אבל בוודאי זה השבח בעצמו, שהיה מוכן לקבל המאמר. טוב, אז זה בעצם נקודה אחת בפרשה המשמעותית. נקודה שנייה שסביבה סובב את הפרשה זה כל נושא ברית המילה. עכשיו, ברית המילה, אנחנו תכף נראה כאן בשפת אמת בשני הדיבורים הללו. אבל אולי ניתן קודם כל איזושהי הקדמה גם כן, ואז ניכנס פנימה. לברית המילה יש בעצם שלושה טעמים, אחד לפני מן השני. והם מסודרים בסדר שלמדנו מהאור שבעת טעמים הבעל שם טוב, הכנעה, הבדלה, המתקה. מכירים את זה? הכנעה, הבדלה, המתקה. כל דבר במציאות, אפשר לפגוש אותו בשלושה ממדים, הכנעה, הבדלה, המתקה. אנחנו מיד נסביר את נגיד, ניתן דוגמה על ברית המילה, ומיד תבינו, זה כמעט פוגש בכל מקום. הבדלה והמתקה. אני מסביר. שלושה ממדים בתוך דבר אחד בעצמו. הרבה מאוד מערכות בנויות ככה. לדוגמה, אתמול זכיתי לערוך חופה, אז גם חופה בנויה בהכנעה, הבדלה, המתקה. קודם כל הכנעה. מה זה הכנעה? ברכות הראשונות. לברכות קשות, אשר קידשנו ממצוותיו וציוונו על העריות. בוא תיזהר, לא כל אחת אתה יכול להתחתן איתה. אסר לנו את הארוסות, אל תיגע, גם אם אשתך והיא ארוסתך, אל תיגע בה, היא אסורה. והתיר לנו את הנשואות לנו, אבל גם על ידי חופה וקידושין. מתחילים כאילו,
קודם כל תוריד את הראש, שאתה נפגש כאן בתופעה שהיא מסדרת אותך. לא, זה לא הפקירות כאן, יאללה, אני אקח את הבחורה הזאת, ואחרי זה עם זאת, אין דבר כזה, יש פה סדרים. ועם זאת ולא עם אחרת, ואתה לא יכול להתחתן אחרי זה עם אחותה, ולא עם אמא שלה, ואתה יודע, מכנעה. טוב, זה ברכות, תחשבו על התוכן, יש שם המון, הראו, תרוסות, עשר לנו, זה ברכה עם, עם תוקף, זה הכנעה. אחרי זה, תקדמים לשלב הבא, אחרי שהחתן והקלה קיבלו על עצמם, הכניעו את הראש, הכניעו את ליבם, אז יש לנו הבדלה. מה זה הבדלה? זה סימת הטבעת, הרי את מקודשת לי, וממילא מובדלת מכולם. עכשיו רק אני ואת ביחד. שנינו, ואנחנו מובדלים מכולם. לפני כן יכולת חתן עם כל אחד, עכשיו אנחנו יוצרים כאן איזו הבדלה. ואחר כך, אחרי השני הדברים, אני מגיע המתקה. מה זה המתקה? שבע ברכות, נכניס אותה לתוך החופה, שבע ברכות בחופה עצמם. שמח תשמח, רעים אהובים, כשמח חי צריכה בגן עדן, וזה, ושמחים, ורוקדים, וכו' וכו'. בסדר? מובן? ולא נסבך את זה יותר, אבל בכל שלב יש גם, בהכנעה יש גם הכנעה, גם הבדלה וגם המתקה. ובהבדלה יש גם הכנעה, גם הבדלה וגם... בסדר? ההבדלה זה הטבעת, שהוא שם עליה את הטבעת, הוא מבדיל אותה. מכולם, עכשיו נהיית רק אשתו, רק שלו. בסדר? אז זה, הכלל הזה, שלימד אותנו הבעל שם טוב, הוא בכל מקום אפשר ליישם אותו כמעט. וזה גם בברית מילה. בברית מילה יש שלושה טעמים. בסדר הזה הכנעה, הבדלה, המתקה. בסדר, הטעם הראשון, הכנעה, זה שבעצם ברית מילה באה להחליש את הגוף. ממש ככה. להחליש את הגוף. אתם שואלים אותי למה בחיים ישראל לא תזכה, יהודים, לא ישראל, לא יזכו ב-100 מטר ריצה וכל הדברים האלו? וזה כי, כי אנחנו נימולים. וברית המילה מחלישה את הגוף. נזכה במדליית זהב, זה רק בשייט, מפרסיות, ככה וזה, מכות קצת, שצריך... כן, ג'ודו זה לא כוח, ג'ודו זה טכניקה. זה לא, לא דווקא כוח. אבל כל מה שקשור לכוח פיזי, אתם רואים מי מתחרה שם. מזרעו של חם. אלה שכאילו... אבל עכשיו, זה ממש בא, כמעט הייתי אומר, לפגום את הגוף, להחליש את הגוף. למה? כדי שיהיה יותר קל לנשמה להעיר מבעד לגוף. שהגוף לא יהיה מסך כזה עווה על הנשמה. יותר קל להעיר מגוף טיפה יותר מעודן. פחות להוט אחר התאוות. פחות... אז הנשמה יותר קל להעיר. לא כל מצווה שצריך עכשיו לעשות יהודי, זה יהיה קריאת ים סוף. זה יותר קל, כי הגוף יותר חלש. חלשנו כאן איזה משהו. בסדר? אז זה הכנעה. התנועת נפש היא תנועה של הכנעה. הכנעת הגוף. הגוף נכנע בפני הנשמה. מובן? זה מובן? למה זה הכנעה? זה לא משהו שמתפרץ, זה לא משהו שמתקבל. אתה עושה כאן, זה משהו של הורדה, חלשה, דין כזה. זה הכנעה. זה טעם אחד. טעם שני, הבדלה. הבדלה ממי? מהעמים. זו הסיבה, בפרשה הבאה, לא אצלנו, שאברהם אבינו כתוב וירא אליו אדוני באלוני ממרא. והוא יושב פתח האוהל כחום היום אחרי ברית המילה. למה דווקא אלוני ממרא? הוא חזר שאברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותו על הברית מילה, אז הוא הלך התייעץ עם החברים שלו. ענר אשכול וממרא. והאם לעשות? למה? כי הוא, פתאום הוא הבין, כל עוד הוא לא עשה ברית מילה, אז הוא כמו כולם. הוא יכול להשפיע על כולם. הוא, פתאום, זה אברהם פה והם שם. ואין מצב, זהו כבר, זה לא שהוא רק נראה אחרת, זקן, תספורת, זה חותמת בבשר, זה לגמרי, לגמרי, זה חותם, זה לא, אי אפשר לשנות את זה. אז הוא פחד, תתלבט. אז הוא בא לענר ולאשכול, ואמרו לו, אל תעשה, אם אתה עושה ברית מילה, אין, אנחנו לא מדברים איתך. חתכנו את היחסים, אתה בעצם, אתה אומר שאתה מין אחר, אתה נבדל מאיתנו, זה אין לנו מה לשמוע לך. והיחיד שהבין את העניין זה היה ממרא, שאמר לאברהם, תעשה. וככה תשפיע על כולנו, שיש איזה משהו שהוא שונה, איכותית. אז זה מבדיל את ישראל, הבדלה, מכל אומות העולם. זה הבדלה. המתקה, זה שהברית נחרטת באותו איבר שהוא אחראי על הנתינה. אדם יכול לתת במשך ימי חייו הרבה מאוד דברים. אפשר לתת כסף, צדקה, אפשר לתת אוכל, אפשר לתת חיוך אפילו, אפשר... אדם עסוק בנתינה. מה הדבר המתקדם ביותר שאפשר לתת? חיים. זה הדבר הכי מתקדם. הדבר הכי הכי עמוק שאתה יכול לתת למישהו זה החיים. והאיבר שדרכו עובר יצירת החיים, זה איבר ההולדה. כן? ועל זה הקדוש ברוך הוא קורט עם אברהם ברית ועם זרעו. אתם תהיו נותנים. תופח על מנת להפיח. שפע על מנת לקבל. אתם יודעים, אין לנו הרבה פתחים בגוף. אין לנו הרבה פתחים בגוף. יש 7 פתחים בגולגולת. כן? 2 עיניים, 2 אוזניים, 2 נחיריים ופה. 7 פתחי די גולגולת, שדרכם אנחנו חווים את המציאות. אנחנו לא משפיעים על המציאות. בעצם אולי בדיבור, אבל בעיקר חווים את המציאות. מה? כן, כן. יש לנו פתח שהוא משותף ברמה מסוימת לנו ולבעלי החיים, זה קשה לקרוא לזה פתח, זה משהו שאתה, אדם צריך גם לרוקן את הפסולת ממנו. הפתח היחיד בגוף האדם שכל כולו רק הוצאה בלי הכנסה. נתינה נטו, כי הפה אנחנו גם מוציאים וגם מכניסים. נכון? אוכלים וגם זה. העין גם רואה וגם קולטת, האוזן רק קולטת. כן? האף מריח, אולי הוא גם תתנושם, לא יודע מה. הפתח היחיד בגוף האדם, שהוא לא חלק מהאילוץ של החיים, הוא גם בכירי. אנחנו יודעים, מערכת הפינוי פסולת של האדם היא לא בכירית. אדם יכול להתאפק עד רמה מסוימת, אבל זה החוץ הזה. אבל המקום היחיד שהוא לגמרי בכירי, והוא פתח שהוא כולו נתינה, זה שם. ועל זה נחרטת ברית. דבר ההולדה. בסדר, נכון, 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 נכון. זה, אנחנו תכף נראה, שפת אמת מדבר על זה. למה גם שם יש פסולת? גם שם יש פסולת, ברור. גם את היצר הזה אפשר לקחת לטומאה ולקלקול וכו'. אבל אפשר, יש שם מרכיב בתוך האזור הזה, שהוא נטו נתינה. ועל זה נחרטת ברית, זה המתקה. כן, אבל הוא אין לו שום משמעות אחרת. חוץ מריקון פסולת. אין לו שום משמעות אחרת. וכאן יש לנו מרכיב מסוים, מאוד משמעותי, שהוא מרכיב בחירי. האדם יכול לשלוט בזה. עם מי ועם מה ומתי וכו'. שהוא רק נתינה. רק הוצאה בלי הכנסה. בלוקטי מוהר"ן, רבי נחמן מדמה את האיבר הזה לאות וו דווקא. לאות וו, שהיא וו החיבור, היא ממשיכה משהו מלמעלה למטה, מעבירה אותו הלאה. וגם לאות וו עם, 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 עם ניקוד, עם מלפום, לאות וו בשורוק, התנועה אותי, כאילו משהו שהוא יוצר איזה מין צינור שמעביר שפע הלאה. אז זה הברית, הכנעה הבדלה המתקה, וכולם קיימים בה, הכנעה להחליש את הגוף, לא יהיה כזה גוף איזה, הבדלה להבדיל בינינו לבין העמים, המתקה, הקריטת הברית על מקום הנתינה כדי שנהיה נותנים, וזה מה שאומר כאן, הפסוק קודם כל, הפסוק עצמו הוא תמוע, כי הקדוש ברוך אומר לאברהם, אבינו, יתהלך לפניי ויהיה תמים. עכשיו, כמובן זה קושייה בנראה, מה זה? ומיד אחר כך הוא מצווה אותו על הברית. אז הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם להטיל מום בגוף, לעשות את הגוף חסר, ולזה הוא קורא תמים. זה הפוך על הפוך. מה שנקרא תמים על ידי המילה באור העניין, שיש לאדם שני כוחות בעולם הזה ובעולם העליון. והיינו כוח הנפש בגוף, כוח הנשמה שלמעלה, שאינו מתפשט בגוף האדם. הנשמה נשארת למעלה, כתר. וכשהאדם זוכר מקשר עצמו לכוח נשמתו, נקרא תמים. ובא בזכות המילה, שזוכה האדם לקשר את עצמו לזכות לנשמתו, אז הוא באמת המבנה הוא שלם. הגוף, יש בו נשמה שמאירה אותו. בתוך הגוף יש לנו כוחות נפש, יש לנו כוחות שמניעים את הגוף, חושים וכו', אבל הנשמה, העל מודע שלנו, השורש שלנו, הנקודה הפנימית שלנו, כשאדם זוכה להתקשר לנשמתו, זוהי התמימות. ואיך נעשה הקישור הזה לנשמה? קודם כל על ידי הברית. ולכן הברית היא תמימות. וכשאדם זוכה מקשר עצמו לכוח נשמתו, נקרא תמים ובא, בזכות המילה. ולכן נקרא ברית שמקשר ומחבר הגוף בהארת נשמתו החופפת על הגוף. ובמדרש איתה, כי תמה אברהם, אברהם התפלה, כי איך על ידי שיחתך איבר יהיה נקרא תמים? זה יכול להיות, זה בדיוק הפוך. הרי אדם לא עלינו שיש לו כאן, ראיתם פעם בן אדם שיש לו כאן, זה נחתך לו כאן באיזה נגריה. הרי אין נגר עם אצבעות שלמות, כל נגר יש לו איזה... אז כן, מה זה? בכל אופן, זה מום, פגם. זה, הוא כבר לא שלם, הוא כבר בעל מום. זה יכול לפגוע לו בשידוך, אני יודע מה, אם הוא לא יסתיר את זה. אז איך זה כאן, זה נקרא תמים? ובאמת על ידי חסרון זה בגוף זוכה אל השלמות. כי הגוף הוא בעל חיסרון. הגוף מראש הוא בעל חיסרון. אז הטלת חיסרון בחיסרון פותר את החיסרון. מינוס כפול מינוס יוצא פלוס. וכדאית בזוהר הקדוש על הפסוק, השם חפץ דקאו החולי, שעל ידי חיסרון בגוף זוכה לשלמות של הנשמה. אתם יודעים, הייתי קורא לזה כמעט, צריך פליז, ירושלים, זה כבר קר, אז אין פה מעשה. כל הרעננים מגלים את זה פתאום, שקר פה. הייתי מדמה את ברית המילה לכמו אדם בונה בית, חבל, מה זה בית מושלם? מושלם! רק מה, בלי חלונות. אין חלונות. שבור תקיר, תעשה חלון, אי אפשר ככה, אוויר, לנשום, קצת החוצה, אור, שמש. נכון, חזר גלעד שליט, השם מברך אותו, אז היה בלי שמש, 5 שנים, רואים, חיוור, שדוף, מה זה ככה? אז ברית המילה היא הטלת חלון בגוף האדם שדרכו יכולה להיכנס הנשמה ולפגוש אותם. ובאמת על ידי חיסרון זה בגוף זוכה לשלמות, כי הגוף הוא בעל חיסרון. וכדי איתה בזוהר הקדוש על הפסוק השם חפץ דקו החולי, שעל ידי החיסרון בגוף זוכה לשלמות של הנשמה. ואיתה בזוהר הקדוש בראשית ברית אש. פירוש שכל הבריאה על ידי התורה הוא ודאי כוח הבריאה שבתורה ובהנהגה שלמעלה מהגוף והגשמיות, ודאי התורה היא אינסוף, ונקראת התורה אשדת, כלומר הנהגה אלוקית. ועל ידי התורה יכולים לקשר עולם הזה בכוח חיות הקדושה. התורה עוזרת לנו לקשר את עולם הזה, המעשי, הפרקטי, האכילה, השתייה, הפירייה והרבייה, אל הקדושה. שמשם שורש הכל, וזה מה שהתורה מתפארת, והיא אצלו המון, פירוש שבכוחה ליישר כל המעשים והברואים, ולקשר אותם בכוח הפנימי של למעלה מהטבע. שהרי לדן נברא הכל מעין ליש, וזהו בראשית, ברית אש, והתורה והמילה, הכל עניין אחד, כמו שכתוב במדרש, מגיד דבריו ליעקב, כי בלי המילה אין זוכין לתורה. אז בעצם השורה כאן המרכזית, חסרון הגוף זוכה לשלמות. זה מה שדיברנו, מימד ההכנעה. על ידי חסרון הגוף, דווקא על ידי החסרון שמטילים בגוף, זוכים אל השלמות. כי הגוף בעצמו הוא סוג של חדר אטום. אז כדי לפרוץ את החדר האטום, אני צריך לשבור את הקיר. להוריד חלק מהאבנים. ואז האור מצליח לחדור. זה הכנעה. בפסקה הבאה, הוא מדבר כבר על הבדלה ואולי המתקה אפילו. במדרש, יתהלך לפני ויהיה תמים, אומר המדרש, שואל המדרש, אם חביבה המילה, למה לא ניתנה לאדם הראשון? אם זה כזו מצווה יקרה, אז למה הקדוש ברוך הוא לא גילה את זה לאדם הראשון? זה מה שאברהם שאל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני מצווה אותך על המילה, אני הוא שאמרתי לו, למי די, אין שם. מה הכוונה? כי אברהם אבינו עליו השלום תיקן כל קומתו. אברהם אבינו תיקן את כל האיברים שלו, את הראייה, את השמיעה. הוא, אברהם אבינו, הוא רואה טוב. יש לו עין טובה. הוא, ידיו רצות לעשות דברים טובים. הוא, רגליו רצות לעזור. ממש תיקן את כל קומת הגוף. עד שהגיע ליצר המין. שם הוא לא יצליח להבין איך אפשר לתקן את זה. כזה חומרנות, כזאת בהמיות. וכשבא לאותו מקום, לא היה מוצא דרך לתקנו. לא מצליח לב. אשר על כן, ציווה השם יתברך לבני ישראל להסיר העורלה. ובאמת, הוא מסביר, ובאמת, קודם החטא, היה נתקן כל הקומה. רק אחר כך כתיב, והיה, אני רק אמר את זה, קודם החטא, כך כתוב, לפני חטא אדם הראשון, כל הגוף העיר מהנשמה. כתוב שהעקב רגלו של אדם הראשון היה מקהה גלגל חמה. הנשמה של אדם הראשון העירה מהעקב באופן מלא. אחרי החטא, צריך לחסות את הגוף, רק הפנים גלויות. גם את הפנים צריך לחסות בזקן. רק העיניים בעצם גלויות. בעצם אנחנו, חלק גדול צריך לחסות. זה אחרי החטא. קודם החטא, היה נתקן כל הקומה, ולכן הם יכולים ללכת ללא בגדים. רק אחר כך כתיב, ויעז כותנו אותו, ממשחד החיביה כידוע, מאור הנחש, ומכל מקום יש גם כן כותנות אור, רק שנכסה באור הזה, וביכולת האדם לתקן זה המכסה. כלומר, יש לנו כותנות אור, שזה התוצאה של החטא, צריך להתכסות, אבל יש לנו כותנות אור. יש אפשרות לגלות חלק מהמקומות את האור הפנימי של הנשמה עדיין דרך הגוף. וזה מה שאברהם אבינו עשה. אברהם אבינו לאט לאט גילה את נקודות האור בכל כוחות נפשו. הוא לא אכל רק לשם תאווה, אלא הוא אכל לשם שמיים, הכל. רק באיבר המין, שם היה לו, לא צריך לתקן את זה. רק במקום המילה מוכרחים להסיר את העורלה, ואז נתגלה האור. וזהו הפריעה, שהוא התגלות הפנימיות, כמו שכתוב במדרש וירא, אחרי אורי נקפו זאת. ואברהם אבינו עליו השלום חפץ לתקן כל המכסה, כמו שהיה קודם החטא, אך עוד לא היה עת לעבור, להעביר את כל הסטרא אחרא, עד לעתיד בלעם המוות לנצח. לכן הקדוש ברוך הוא, טוב, קודם כל רק נבין, בברית מילה, עושה לכם הדגמה, כן, זה, נגיד זה העורלה, בסדר, ככה, מגיע המואל, ראיתם ברית מילה פעם, מגיע המואל, מושך את העורלה, שם פה את המגן אברהם, כן, את המגן הזה, וחותך. רגע שהוא חותך, מה קורה? כל האור הזה, אופס, גולש למטה, ויוצא ככה ראש הגביעה. אבל אז יש עוד פעולה. מה? כלומר, את האור הזה רק, מה? פריעה. על הדבר הזה יש עוד איזה קרום. הולך המועל עם הציפורן, עושה כאן איזה חתך, ופורע את האור הזה מסביב. הפריעה הזאת היא נהיית חלק מהמצווה. היא נהיית נוי מצווה. ככה חזל קוראים לזה במסכת שבת. הפריעה, האור הזה שנקשר הקרום, הוא נהיה נוי מצווה, הוא נהפך להיות האתרה, הקטר שמסביב לראש הגבייה, זה נוי מצווה. כלומר, יש לנו חלק שאנחנו מסירים, זורקים את זה לפח, לחול, חלק של הנחש, ויש חלק רע שנהפך לטוב, שמתמתק, וזה הפריעה. אתם מבינים? הפריעה זה כבר המתקה. זה לקחת את הרע ולהפוך אותו לטוב.
לא.
כן, קליפה דקה בדיוק, קליפה גסה צריך לזה, אבל זה קליפה דקה. עכשיו אברהם אבינו רוצה לתקן את הכל, הוא זה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אל שדאי. אנחנו אל שדאי זה מי שאמר לו עולמו די, מי ששם גבולות בעולם, גבולות בין דבר לדבר. שאמרתי לעולמי די, כמו שפירשנו במקום אחר, כי הבריאה היה בהרבה צמצומים והיה מתרחב והולך האור, עד שאמר הקדוש ברוך הוא די. וכמו כן הצדיקים רוצים לתקן את הכל, הולכים בכוח גבורתם, עד שמעקבים אותם מן השמיים. וכן היה אתה, שאמר לו כי יעביר האורלה, ולא יתאמץ לתקן עד כי יבוא איתו ואבן. אברהם אבינו רוצה לתקן גם את האורלה, שלא יפתחו ברית מילה, שהכל יאיר גם דרך האורלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. יש חלק שחייבים להסיר. אתה תקבל מני פריעה. אומות העולם אין להם פריעה. אין להם פריעה, רק לעם ישראל. אתה תקבל מני פריעה, אתה תקבל משהו מהדבר הזה. אין להם פריעה, אין להם את הזה. הם מלאים בלי לפרוע. הם רק, מה? אותה, המוסלמים. שמלאים, כן, שמלאים, הם מלאים בלי לפרוע. רק, ובעם ישראל כתוב, בהלכה, מי שמל ולא פרה, כאילו לא מל. ברית מילה, הוא לא קיים את המצווה. כל, מל ולא פרה, כאילו לא מל. כי הפריעה היא חלק מהותי, זה ממד ההמתקה. ההמתקה בתוך ברית המילה. שבת שלום, נזכה לברית אבות, אמן ואמן.